אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל, שוב אני מביא ל-SBS בעברית יומן של חדשות ישנות. חדשות מהשבוע הזה בדיוק לפני שנים. כרגיל נדלק בין אירועים, אזכיר על מה מדובר ואביא גם מעט מהקולות של הרדיו, יומני הקולנוע והטלוויזיה, ממש מהימים של התרחשויות עצמן. כמה שרק נספיק בזמן שעומד לרשותי. נצא לדרך, כמו תמיד, זה המסע לאחור. אני פותח בשבוע הזה בשנת 1944. המלחמה, מלחמת העולם השנייה, כבר החלה לייצר כותרות מעודדות, והעיקרית לימי הסתיו ההוא הגיעה מהפיליפינים. לשם נכנס מנצח הגנרל דאגלס מקארתור. נזכיר, זה היה ניצחון מתוק, מתוק מאוד וגם כואב, כי בפברואר 1942, כאשר הכוחות האמריקנים בפיליפינים מצאו את עצמם בטבעת כיתור חונקת, הורה הנשיא רוזוולט למקארתור לעזוב את האי. כשהגיע עם כוחותיו למקום מבטחים באוסטרליה, דיבר אל העם הפיליפיני, למעשה לא דיבר, אלא הבטיח להם שהוא ישוב. I shall return, הוא אמר. שנתיים פיקד משם על הכוחות של צבאות בעלות הברית, האמריקנים, הבריטים, ההולנדים והאוסטרלים, בדרום האוקיינוס השקט. ביולי 1944 בהוואי קבע הנשיא שמקארתור יפלוש אל הפיליפינים וישחרר את האזור משליטה יפנית. בקיצור, הגיע עת שהגנרל יקיים את הבטחתו לאנשי הפיליפינים, וגם יביא כבוד, גאווה והרמת מורל משמעותית לעולם החופשי. השבוע בשנת 44 החלו הקרבות, וכוחותיו של מקארתור דרכו על אדמת מפרץ לייטה. יומן קולנוע אמריקני שהופק חודש אחר כך, תיאר את הרגעים האלה וגם את מה שקדם להם.
Three invasion blows reaching from Formosa to the Philippines and south to Borneo. Hundreds of enemy ships were knocked out. MacArthur returns to the Philippines with a great ocean-going armada. This is the comeback he predicted. Navy guns and rocket ships announce his arrival.
הכוחות נחתו בדיוק על פי התכנון, ושעות אחדות אחרי שהכוחות הראשונים נחתו על החוף, עמד עליו גם הגנרל דאגלס מקארתור עם נשיא הפיליפינים.
Today, a big wrong is being righted. Amphibious forces spill ashore on the island of Leyte. Mammoth landing craft are employed in this Pacific D-Day assault. Landing with the invasion troops, General MacArthur goes ashore with Senor Osmena, the president of the Philippines, who comes to re-establish the legal government on the islands. When General MacArthur left his command of Bataan by presidential order, he gave the solemn promise that he would return. And he has, as is graphically shown in these historic pictures. At the provincial capital building, the American flag is raised. The stars and stripes are back in the Philippines.
ההישג הגדול השבוע לפני 81 שנים, כוח של 170 אלף איש ומפקד אחד, הגנרל דאגלס מקארתור. זה כאמור עוד לא הביא לניצחון המוחץ בחזית המזרח, אבל זו הייתה הצלחה גדולה לבעלות הברית ומכה קשה ליפן. שנתיים אחר כך, 1946, בראש הכותרות גם ברדיו וגם בעיתונים של השבוע לפני 79 שנים, שם עמד סיפור התאבדותו של הרמן גרינג, האיש שגם לו יש חלק מכריע ברדיפת היהודים בגרמניה. את עונשו קיבל עוד לפני שנתפס, כך אמרו עוד לפני משפטי נירנברג, הוא קיבל כאשר היטלר, בשבוע האחרון לחייו, פיטר אותו מכל תפקידיו, כולל האפשרות שיהיה יורשו, ואנשי האס-אס עצרו אותו. יום לפני ניצחון על גרמניה הנאצית הוא נלכד והוחזק בידי בעלות הברית, והוא עמד למשפט בפני הטריבונל הבינלאומי בנירנברג, שם נמצא אשם בפשעי מלחמה. הוא נידון למוות בתלייה, אבל 3 שעות לפני ביצוע גזר הדין, התאבד בתאו בכלא באמצעות בליעה של ציאניד. שבוע לערך אחרי ההתאבדות שידרה רשת הרדיו מיוטשואל בארצות הברית כתבה שלמה על האירוע, מפי הכתב שהיה שם ובדיוק שב הביתה בטיסה, למחורת יום ההתאבדות, 15 באוקטובר 1946. הוא היה העיתונאי האמריקני היחיד שהיה שם בעת תחילת ביצוע גזרי הדין, גזרי דין מוות לפושעי המלחמה.
I saw the corpse of Goering laid out between the two scaffolds on which 10 Nazis had just been executed. From his physical appearance, it was apparent that he had died of cyanide of potassium poisoning. Even then, we 8 correspondents, who had first been shocked by the announcement less than 2 hours before, were asking ourselves, where had the man been able to secure the poison? Over a period of 11 months, I had many opportunities to observe Hermann Göring. He was a shrewd, clever brute, tender toward his friends and family, but very anxious to die a hero.
ברור היה, אמר הכתב האמריקני ארתור גאף, שגרינג בלה ציאניד. ישנה סברה שגרינג נשא את הרעל איתו מאז שנעצר. זה כאמור, מה ששמענו היה הדיווח הכי מדויק שאמריקה יכלה לשמוע שבוע אחרי האירוע מפי כתב עיתונאי אמריקני יחיד שהיה שם קרוב לנאשמים וקרוב לחבל התלייה שנועד להם. ההתאבדות הזאת הייתה כאמור האירוע שעשה את הכותרות הגדולות של השבוע הזה בשנת 1946. שנה אחר כך, השבוע בדיוק 1947, זה היה, כפי שאמר היסטוריון שתיעד את האירוע שמיד נדבר עליו, שבוע די מנומנם של סתיו. אבל בראש הכותרות עמד טייס צעיר, בן 24, והוא עשה היסטוריה. הטייס צ'אק יגר היה עתיר קרבות בימי מלחמת העולם השנייה. בין היתר הפיל 5 מטוסים גרמניים בגיחה אחת. בתום המלחמה הוכשר לשמש טייס ניסוי, וזכה להיכנס לקוקפיט של מטוס בל X1, והוא הטיס את המטוס הזה במהירות הגבוהה ממהירות הכל, השבוע לפני 78 שנים. יומני הקולנוע עקבו אחרי הטיסה הדרמטית ההיסטורית, שהייתה אבן פינה בתולדות התעופה בעולם. היא נחשבה גם מסוכנת לזמנה, ורבים עצרו את נשימתה מרגע שהמריא, אפילו עוד קודם, ועד שנחת ויצא בשלום מתא הטייס.
Cracking the sound barrier in the X-1 marked another milestone in aviation history. The plate, Air Force Flight Test Center at Murak, California. The pilot, Captain Chuck Yeager. Captain Yeager was selected to test the top performance of this rocket-propelled research vehicle. He found it to be a sleek and sturdy aircraft designed by Bell to fly faster than the speed of sound. The X-1 holds 5,020 pounds of fuel, nearly one half of its total weight when launched. The delicate process of fueling takes 1 hour. The rocket engine propellant is made up of liquid oxygen and water alcohol, the latter being pressurized by gaseous nitrogen. Great caution must be exercised during the fueling operation, since the fuel system in the X-1 has an explosive potential equal to that of its own weight in TNT.
והמטוס המריא מעל המדבר שבין נבדה לקליפורניה, אי שם בדרום מערב ארצות הברית. המטוס הגיע לגובה של 45,000 רגל, משהו כמו 13 קילומטרים, וטס במהירות של מח נקודה 0.5. והוא עשה זאת, נשמע מיד, הוא צ'אק יגר, כך נשמע הכתב, אומר מיד ברגע שהמכשירים על הקרקע הראו שהטייס עבר עם מטוסו את מהירות הכל.
The B-29 has now reached drop altitude. The time for release is drawing near. Scores of people connected with the X-1 flight program have expected the aircraft to surpass the speed of sound, and maybe this is it. With all 4 rockets firing, Yeager climbs to 56,000 feet in less than 2 minutes. And he does it, the first human to crack the sound barrier.
צ'אק יגר, הוא עשה את זה, והטיסה הזאת מציינת, אמרנו, אבן דרך בהתפתחות של טיסות הסילון, ואתם, כך אמר הכתב לצופים ביומן הקולנוע הזה, אתם הייתם שם. כלומר, הוא היה שם כדי להביא לקהל הצופים את הרגע ההיסטורי, והקהל על האקרנים בבתי הקולנוע חש כאילו היה שם, קרוב ככל האפשר לאירוע ולגיבור של הרגע ההוא. הטייס עצמו יגר זכה לאותות של כבוד והערכה על הטיסה הזאת, שבאמת פתחה עידן חדש בתעופה. בהמשך השנים הוא גם הטיס מטוסי קרב אפילו במלחמת וייטנאם. ועכשיו, אל השבוע הזה בשנת 1958, זה לוקח אותנו 67 שנים מכאן לאחור. בבריסל, בירת בלגיה, נחתם היריד העולמי, כך זה נקרא, World Fair. לכאורה, יריד של תצוגה שנועד לחשוף את הקדמה ואת ענפי הייצוא של מדינות העולם, אבל היריד הזה זכה לתהודה וגם לכותרות, כי היה הראשון בעידן של המלחמה הקרה. 42 מיליון איש צפו בתצוגות, והיו שדיברו אז על עידן של אנושיות, בוודאי אחרי השבר הנורא, עשור קודם לכן, של מלחמה הרסנית כל כך שפגעה כמעט בכל העולם. הפרשנים דיברו על כך שהיריד הזה נועד לעודד את הדיאלוג בין עמים ומדינות, ולעודד שיתוף פעולה, לא רק כלכלי. אבל המלחמה הקרה הורגשה היטב באוויר. הנה כתבה ששודרה בתחנות הטלוויזיה בארצות הברית השבוע כאמור בשנת 1958.
The elaborate pavilions of the 48 nations taking part are rushed to completion. America's building, the world's largest freestanding circular structure, will be an architectural landmark. Scores of international and commercial groups are also taking part in the rivalry for the attention of the 40 million visitors.
אז כל כך הרבה אנשים הגיעו לחזות בכל מיני תצוגות בתחומי האלקטרוניקה, התחבורה, הרפואה, המדע והחקלאות, וגם כאן הציגו שתי המעצמות את תפיסות העולם שלהן. כאן בלי אף יריעה הציג כל צד את היתרונות הגדולים לדעתו של השיטה הכלכלית, של איכות החיים ושל עוד נושאים שמאחוריהן עמד הרצון להוכיח לעולם מי באמת חזק יותר. היריד העולמי בבריסל השבוע לפני 67 שנים, ומבריסל 1958 לניו יורק 1959, שם נחנך בפינת רחוב 89 והסדרה החמישית מוזיאון גוגנהיים. האדריכל פרנק לויד רייט, מגדולי האדריכלים של המאה ה-20, עיצב את המוזיאון במעין מעגלי אבן. זה היה שונה מאוד כמובן מהמגדלים של המטרופולין. יומני קולנוע הציגו את אירוע הפתיחה.
An inverted dish, a hot cross bun, a washing machine. So say some critics of the Guggenheim Cylindrical Museum just opened in New York. Conceived on the corkscrew principle, it makes a staircase as old-fashioned as gaslight. One would expect controversial opinions about it. After all, it was the creation of the late Frank Lloyd Wright, who thrived on controversy throughout his life. It must be New York's highest one-story building.
כן, שמענו, זה היה מבנה שעורר דעות מנוגדות בעד ונגד, אבל יהיו דעותיכם אשר יהיו, כך אמר הקריין בכתבה ששמענו, תודו שזהו אתגר מרגש למוזיאונים כפי שאנחנו מכירים אותם. וזה יהיה הוסיף הבניין הגבוה ביותר של קומה אחת. אין ספק, כתבו אז בעיתונים שהמבנה, עליו שהוא קטן לעומת גורדי השחקים הענקיים של ניו יורק, אף בניין אחר לא מאפיל עליו והוא נראה היטב. מוזיאון גוגנהיים, החנוכה השבוע בשנת 1959. עדיין בניו יורק, שנה אחר כך, השבוע לפני 65 שנים, שם הגיע לעצרת האום מנהיג ברית המועצות דאז, ניקיטה חושצ'וב. זה היה ביקורו השני והאחרון בארצות הברית, והמצב, איך אמר שדר הטלוויזיה אז, היה רגיש מאוד. רגיש מאוד במובנים רבים, כי לא הייתה לו הזמנה להגיע לאום, ובעצם הוא מינה את עצמו להיות ראש המשלחת של ברית המועצות לדיונים בעצרת. והתקרית שבה הסיר את הנעל מרגלו ודפק באמצעותה על דוכן הנועמים, התרחשה בעת דיון על הצעה סובייטית לגנות את הקולוניאליזם של מדינות המערב, כמובן. הרגע הוא של מכת הנעל לא נקלט במצלמות ובמיקרופונים, אבל הדיון עצמו זכה לכותרות והוזכר ביומני קולנוע רבים. כמו זה למשל שבו קריין קורא את התרגום האנגלי של הדברים שאמר חושצ'וב ברוסית.
Before going back home, Soviet Premier Khrushchev gets in some parting shots at the United Nations. He insults a Philippine spokesman who criticized Soviet imperialism.
Why then this jerk, this stooge of American imperialism here, who's speaking before you, he is touching upon questions which are obviously not procedural ones, and the president who is sympathizing with these colonialists and colonial domination obviously is not stopping him. Is that justice?
The applause comes from the communist bloc only.
חושצ'וב באום, הצגת תיאטרון, בפירוש אפשר לקרוא לזה כך, תיאטרון חסר אלמנטים של דיפלומטיה, וזה שיקף את העלייה במתח בין המעצמות של אז, השבוע בשנת 1960. ועד כאן המסע שלנו אל האירועים של השבוע הזה לפני שנים. בשבוע הבא אזכיר בין היתר את חנוכת בית האופרה של סידני. זה היה בשבוע הבא, לפני 52 שנים.
And now, on October the 20th, 1973, after all the trials and tribulations of these past 19 years, after all the uncertainties and delays that have bugged its progress, there it stands, in all its shimmering magnificence, ready now for the Queen to declare the building officially open.
I have much pleasure in declaring the Sydney Opera House open.
כאן זימן, ניפגש בעוד שבוע. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.